יש מתק סביב, הוא עודד הכל ואפילו אותנו, אפילו עכשיו. נמצא כשמסתכלים בחלון, מדליקים את הטלוויזיה, מרגישים אותו כאשר עובדים, כאשר הולכים לבית הכנסת, כאשר משלמים מיסים. עולם שלם שמציג לנו מול העיניים כדי להזכיר את האמת. אם תשאלו איזה אמת, דביר יגיד לכם.
תודה רבה לך דניאל, שלום לכולם. אני מדבר על מלחמה שיש על התודעה שלנו. עם זה נתחיל את הסדרה של המניפולציה של התודעה ונשק פסיכוטרוני. כפי שאתם רואים, יש לפניכם נושא של הדרכה, כל פעם אנחנו נוסיף נושא נוסף שישלים את התמונה באותה הסדרה בו אנחנו מדברים. במקביל, יכולים להיות עוד סדרות על נושאים אחרים. כולם ביחד מהווים פאזל שצריך להרכיב, כדי לראות את העולם הנסתר שסובב אותנו. המלחמה על התודעה היא מלחמה מיוחדת כדי לגרום לאנשים לאבד את עצומת הלב שלהם לגבי מה שקורה בעולם. לפתות אותם ליצרים שלהם, להוריד את רמת המשקל. המלחמה הזאת, יש לה הרבה מסכות, והיא מכוונת לכל אחד מאיתנו, במיוחד לילדינו. פרופגנדה. כמובן שהעשייה כאן היא דו פרצופית, כזו שדורשת תחפושת. הפרופגנדיסטים קוראים לזה יחסי ציבור, או פרופגנדה. אך אין צורך לקשר לעצמנו כי יחסי הציבור יכולים להיות לחלופים. האינדוסטריה הגדולה הזאת כגון שקשורה לתקשורת, נוסרה כדי לייצר יחסי ציבור עם האזרחים, לגרום להם לאבד את הקשר למציאות ולגרום להם להסכים למה שהם מעבירים. כיום רק באמריקה כמות האנשים שעסקים ביחסי ציבור יותר מכמות העיתונאים, זה אומר שיותר מחצי מכל מי שרואים או מה שקוראים אנשים במערב, נכתב על ידי שקרנים מקצוענים, שעבודתם היא לשמור את האנשים בועים בטלוויזיה, שיקרו עיתונות שמלאה ברכילות זולה, ויוכלו מזון מהיר שמזיק להם, ויקנו כל הזמן. לפי צו האופנה האחרון, זה האידיאל של הפרופגנדיסטים, היה כאן הרבה מאמץ ועבודה שמושקעה כדי ליצור את האידיאל הזה, וכל זה שומר את ההמון מלהתאחד. ולשאול את השאלות הגורליות, מה באמת האליטה מתכוונת לעשות איתם? בשנת 1960, כאשר היה התנגדות בין הסטודנטים לשלטון ההון, לראות בתמונה, נראה שהמחאה איבדה את השליטה, השלטון ציווה לעצור אותם. הפרופגנדיסטים, מהר מאוד לקחו צעדים להזיז את הצעירים מההפגנות המסוכנות להפגנות אופנתיות. פעם זה היה רק לגבי להקות שבאו מעיר לעיר. היום זה כבר אופנה, מהפכה מינית, מוזיקה, טכנולוגיה, מהפכה מגדרית, כל סוג של מהפכה חוץ ממהפכה חברתית אמיתית. כאן אני אספר לכם על השיטות שנעשות על ידי הפרופגנדיסטים תחת בקשה של האליטה. למרות שאותה אליטה מורכבת רק מאחוז אחד מכלל האוכלוסייה, היא שוטפת את השכל לרוב הציבור, שהופכים להיות לעבדים הצריכה שלהם, עובדים יותר ויותר כדי לקנות מוצרים אשר בפועל הם לא צריכים. אותם עובדי הצריכה מכריחים אותם לשלם מיסים אשר בכסף משתמשים כדי לקנות נשק, ולאחר מכן לכבוש מדינות אחרות. רק במשך החמש השנים האחרונות, מהמיסים שניתנו לאליטה, הצטרבו יותר $5 טריליון. כדי לקדם מלחמות לא מוסריות, שאין שם אף פעם מנצח ורק רצח המוני. כאן אתם רואים את מיסטר ולאד. הוא לא יוכל היה לשתף פיזית, כי הוא כרגע עוזר לעצמאים שאיבדו את עסקיהם, לעשות כלכלה מוסרית, שיתופית ואנרכו-קונסיליאטיליות, שבעצם מטרתה היא להביא אותם לכלכלה אלטרנטיבית שתעזור להם לצמוח מחדש. כל פעם שאתם תראו את התמונה הזאת, בעצם זה מיסטר ולאד ידבר כלפי, או יוסיף כלפי ההדרכה שאני עושה איתכם. הכל מתחיל מיצירת רעיון ואשליות. האיש שאתם רואים כאן בתמונה, האם הוא הגיע לשיא עולמי, אולי הוא עשה תרופה שיכולה לעזור למאות אלפי אנשים, אולי הוא התחבר לייצג את הקהילה שלו? התשובה היא לא. האיש הזה פשוט קנה סמארטפון. מה לגבי האנשים הללו? מה גורם להם להתרגש ולתקות באושר חזק כל כך? הם נמצאים בתוכנית טלוויזיה, בו נותנים מוצרי צריכה. כל הצעקות הללו, עקב הנעליים או מדפי בגדים חדשים, ההיסטריה הזו לא באה כי הם התחברו לבורא עולם, אלא כי קיבלו נעלי ספורט חדשים. הפרופגנדיסטים יודעים שכל אדם רוצה להיות בצד של המנצח בחלק מכולם. אחד מהשיטות הפשוטות זה לתת לוזונגים מטושטשים אחיזים, כגון, זה ישנה את הכל, פשוט תעשה זאת, אני אוהב את זה, תתמכו בחיילנו, מה שג'ורג' בוש היה הרבה אומר. מה המטרה של הסלוגנים הללו? העניין שאין בו שום משמעות, הם פשוט לוזונגים חיובים שכולם יקבלו אותם. אף אחד לא יודע את המשמעות שלהם, כי אין להם כזו. ג'ורג' בוש השתמש בעוד אחד, אם אתם איתנו בשביל החופש, או שאתם עם האויב. הם יכולים להשתמש בשיטה הזו כדי לשווק טלפון, או ליצור אונס ברחובות, מה שקורה היום, תקופת הקורונה. או ליצור מלחמה של שקר, כמו למשל המלחמה על הטרור, שאף פעם לא נגמרת. או הפשע שנעשה למשל על ידי אלוויס פרסלי, שהוא קיבל מדליון, שמצד אחד כנגד הפצת הסמים, למרות שהוא בעצמו היה נרקומן. מיסטר ולד. אצל רוב הלוזונגים יש מילות חיבה, ואותן מילים אשר אנשים יוכלו להעריך יותר מכל, מילים כגון חופש, אמת, שלום, חירות, וחשובה מכל, דמוקרטיה. המאה ה-20 מתוארת כתקופה שהיו בה שלושה מאורעות פוליטיות חשובות, גדילת הדמוקרטיה, גדילה של השליטה של הקורפורציות, וגדילה של הפרופוגנדה אשר מגינה על השליטה של הקורפורציות מהדמוקרטיה. האם זאת האמת? בואו נחזור לעובדות. משנת 1945, אמריקה ניסתה להוריד 50 ממשלות שרבים מהם היו דמוקרטיות. וכתוצאה מכך, שום מדינה שהיא לא דמוקרטית, לא הפכה לבעלת דמוקרטיה אמיתית. אני רוצה שיהיה שלום כמו שאתם רוצים. המבצע בו אמריקה תקפה מדינות והפכה אותם לשטח שלה, גנבה את המשאבים שלהם כדי שהקורפורציות יהיו בשליטה, זה נקרא בניית אימפריה. כיום הלוזונג הפרופוגנדי לקראת סדר עולמי החדש זה גלובליזציה. מילה מטושטשת עם משמעות אחת, איכות, אך זה אומר לשלוט במשאבים של אנשים אחרים בכל מחיר, ונגישות לעבדים בעבודה משועבדת ללא גבול. עבודה משועבדת היא חשובה, כדי שיהיה אפשר ליצור מוצרים בשביל עבדים אחרים, עבדי הצריכה המערביים. בעצם הם עבדי חובות, כי הם אפילו לא יכולים להרשות לעצמם את המוצרים שהם קונים. אפילו במצב של גירעון כלכלי, על פי פקודה של נשיא ארצות הברית, הם חייבים בכל זאת לרחוש. האם אפשר לקרוא לזה דמוקרטיה? בשנת 2003, ב-15 בפברואר, מיליון אנשים יצאו לרחובות למחאה גדולה מכל נגד בוש, נגד ממשלת בריטניה ואוסטרליה, אשר רצו ליצור מלחמה נגד עיראק וים התיכון. הרוב הגדול בחר נגד המלחמה, אבל לא התייחסו כלל להצבעה של האזרחים, וזה נקרא דמוקרטיה? האליטה התחיל להשתמש במלחמה שלהם, בילדים של האזרחים, כחיילים. אותה אליטה שמחה הייתה לעשות חורבן בארץ, למרות שהם עצמם אף פעם לא נלחמו. האם זה דמוקרטיה? שימו לב בתמונה, ג'ורג' בוש מחופש לחייל כדי ליצור בעצם תחושה של רצון לצאת למלחמה. התשובה לכל השאלות האלה היא לא. מיסטר ולד, דמוקרטיה אמיתית כאשר הרוב בוחרים וזה הופך להיות לחוק. בתור דוגמה, בשאלות בדעת הקהל, רוב האזרחים רוצים להביא את פושעי המלחמה, כל האליטות והממשלות, על כיסא הנאשמים בבית המשפט. על פשעים כנגד אנושות, כי 90% מהקורבנות שלהם על המלחמה בטרור השקרי, או אפילו בקורונה, היו אזרחים תמימים. המלחמה בטרור זה לוזונג, פרופגנדיסטי, כי המלחמה האמיתית בטרור היא צריכה, הייתה להיכנס בזימבבואה, איפה הנשיא רוברט מוגאבה צחק על האהבה של ארצות הברית לדמוקרטיה, או בבירמה, או בדרפול. עוד מלחמה בטרור אמיתית תהיה כאשר יפסיקו אזרחי אמריקה לשלם את המיסים שלהם על הכיבוש האדמות בים התיכון, והמלחמה תהיה כלפי האזרחים. כאשר אם מישהו יגיד שאת הכסף הזה אפשר היה להשקיע בחינוך, בבריאות, ולעזור לאמריקאים שאיבדו את הבתיהם עקב חובות, מיד ישימו אותם באנטי-אמריקניזציה, כבוגד, מי ששונא את החופש. לכן אנשים שותקים ופוחדים להגיד את מה שהם מרגישים. את האנשים צריך לשמוע בפחד, כי אם הם לא היו מפוחדים מהשטן שרוצה להרוג אותם מבחוץ ומבפנים, אז הם יתחילו לחשוב, וזה מאוד מסוכן בשביל האליטה. לכן הם צריכים לתפוס את תשומת ליבם ולבודדם, מה שעושים מימינו בתקופת הקורונה, והסגרים לכלל האזרחים. אז אומר לנו פרופסור נחום חומסקי, כדי שאפשר יהיה לתפוס את תשומת ליבם של אנשים ולבודדם, צריך קודם כל לדעת מה נותן להם את המוטיב. והתשובה היא, הפחד. הומניזם והמציאות זה לא מפלגה פוליטית, אלא צורת חיים אשר מתפשטת כמגפה, שבשבילה דרוש סגר כדי למנוע התפשטות בעם שלנו. הסכנה האדומה, הפחד, זה המנוע של הפרופגנדה. מי שמבין את זה, ששלטו באנשים מאות ואף אלפי שנים. הנצרות והקתולים משתמשים בתנ"ך כדרך מניפולציה, בעם כל אחד מהם אומר שהאבזסה שלו היא הנכונה, וכמו עם המפורסמים או הפוליטיקאים, שגם יודעים שהדרך הכי קלה למכור רעיון זה להיות לגרום לאנשים לחשוב שהם יותר טובים. ככה הפרופגנדה פועלת, ולכן הממשלה כמו הנאצים יגידו לעם שהם הטובים ביותר מול האנושות כולה, ונבחרו לשלוט בכל העמים האחרים. או המוסלמים שהכניסו את האגדה על 72 בתולות למי שיהפוך להיות לג'היד, וכעת המוות לא נראה מפחיד כל כך, בעצם מדובר כאן על ברנד אחד, שנלחם בברנד אחר, שיווק. הפרופגנדה משתמשת בדעת, מאבדת אותה בדרך שרצויה לה. היטלר ימח שמו וזכרו אמר, אני מאמין שאני הולך לפי רצונו של הבורא. מגן על עצמי בפני היהודים, אני נלחם בשביל בורא העולם. ראש הממשלה, טוני בלייר, שגם עשה פרופגנדה תחת מושג דתי, הרג המוני אזרחים מוסלמים, נמשך לאמונה הקתולית, ולפתע נסלח לו כל הפשעים שעשה, כל מה שהוא התמקד זה לשבת בתא עם כומר ולהתוודות, ועכשיו הוא נקי, תחשבו, את גודל השקר כאן. מול אנשים כמו טוני בלייר, מאפיה והכנסייה הקתולית, היא הבחירה הטובה שלהם. אותה כנסייה קתולית והוותיקן תמכו בכל ליבם בנאצים, ובעזרת CIA, הגנו על הנאצים, ועל ידי מבצע מדי קנייר, שהם ימנו לא מעט ממנו, פיזרו למקום מבטחים את הנאצים, לזה ארצות הברית. הכנסייה הקתולית מגינה מפני כמרים, שהיו להם כתבי אישום חמורים, תחת עונש של ילדים קטנים, ולא מעט. וכן מגינה על האפיפיור, שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, אשר הולך לאפריקה, מתפלל על זה שהעוני ייעלם, אך מעולם לא השתמש באושר שלו, כדי לעזור למאמיניו, שכל כך רבים מהם עניים, ובכל זאת מבטיח לעניים ביותר, שהם יהיו הכי עשרים בשמיים. ג'ורג' בוש אמר, אנחנו עושים מצע צלב כנגד הטרור, זה יכול לקחת זמן. הסטניסט הזה עובד עבודה זרה, אמר שברו עולם, הוא זה שאמר לו לתקוף את עיראק, והוא הקשיב לו, אחרי שהרג מאות אלפים חפים מפשע. בוש מדבר עם אותו אל, שגם אביו מדבר, שזה לא בורא עולם, שעקב סנקציות הרג מיליונים באותו מקום. ג'ורג' בוז'אב הרשע אמר שכל האימות הוא עם הממשלה של עיראק ולא עם האזרחים שלה, במיוחד עם סדאם חוסיין. אתם, עם העיראקי, לא אוהבים שלנו, אנחנו לא רוצים להרוס אתכם. ומה באמת עשו? האמת היא שג'ורג' בוז' הבן היה לא ענאה כאשר הרג אנשים, שלמרות שהוא היה פחדן בעצמו מללכת ללחם, כאשר היה מלחמה בוייטנאם, הוא שבר את כל השיאים כאשר הרג אסירים בתקופתו כמושל בטקסס. אמריקה מקום כל כך תרבותי במרכאות, שג'ורג' בוש נמנע פעמיים לתת חסות לריקי ריי רקטור, אדם עם בעיות שכליות כאלה גבולות, שכאשר הסוהרים הפסיקו את צעודתו של ריקי ריי, כדי לתלות אותו, הוא אמר שזה בסדר, שהוא יוכל אחר כך כשיחזור. למשנה הזאת אין שום רחמים, אפילו לעם שלהם, גם אחרי שהיה אוריקן שהרס מקומות מחייה רבים, לא היה רחמים לחלשים בחברה, גם כאן, בארץ. אין שום רחמים לחלשים, לכן צריך להיות חזקים. תתרחקו מאחוז האחד. רק אמת, רק אמת, אין שום דבר חוץ מאמת. למרות שהפסיכופטים הם רק 5% מהאוכלוסייה, הם אלו ששמים לעצמם דרך לאחוז אחד ששלט בהמון. מיסטר ולד, השלטונות והעסקים הגדולים הם נגד דמוקרטיה, כי בדמוקרטיה אמיתית, אותם קשיי מלחמה היו נידחים בממשלה והיו נידונים למוות, על השקר, עונה, בגידה, גזענות, קשיי מלחמה. אך אובמה אמר, בשלטונו לא יהיו הדחות. למה? כי כל היועצים שלו נלקחו מאותה מאפיה גלובלית של וול סטריט והבנקים הבינלאומיים, מה שנקרא אופוזיציה. הנשיאות שלו ממומנת על ידי לוביסטים של התאגידים הגדולים, שמימנו גם את הנשיאים שהיו לפניו. אנחנו רואים את העונה הדמוקרטיה במיוחד כאשר אנו רואים שתי נציגים אשר מתחרים זה בזה משתי מפלגות שונות, אך מייצגים את אותו הרעיון. בעצם באמריקה יש מפלגה אחת, דמו רספובליקנים, אשר נראית כשתי מפלגות דמוקרטיה או רספובליקנים, ולא משנה מה בחרתם, בעצם זה תהיה דמו רספובליקנים. תוכלו במיוחד לגלות זאת בחקר האידיאולוגי במדעי המדינה שמסבלד עשה רבות. כדי לגרום לאנשים להרגיש משיכה למועמד ולהתפתות אחרי הדמוקרטיה, הם נותנים את המשחק הבחירות. בו בוחרים איזשהו ברנד, כאשר העם מתעייף מהנבחר כשהוא לא מרוצה ממנו, ונותנים לו לעם פנים מחייכות אחרות. לוזנגים פשוטים כמו "Yes, we can", כן, אנחנו יכולים, או "הזמן לשנות". בעצם הלוזנגים, כמו שאמרנו, חסרי משמעות, והסיבה היא שאותו נשיא נבחר יעשה בדיוק את מה שיגידו לו לעשות בעלי התאגידים, תוך כדי שהוא יבזבז מיליארדים רבים, ירוג עמים שלמים, תוך כדי שהעם שלו סובל מהדמוקרטיה, וזה רק לוזנג שמשתמש בו הממשלה. גם ביבי מדבר על אימינציה של השיגעון. ניקח לדוגמה את התוכנית הריאליטי ההישרדות. מדובר על אנשים שנבחרו שצריכים לשרוד תחת תנאים לא פשוטים. תשימו לב, זה השורד האחרון. כדי לנצח הם משתמשים במניפולציה, עונה וניצול, הכל בשביל מיליון דולר או מיליון שקלים בארץ, שמובטחים להם. זה מטאפורה שקורית בארץ ובאמריקה. כי השורדים האמיתיים זה מיליונים של אנשים שאיבדו את בתיהם ואין להם לאן ללכת. זה העולם האמיתי. עכשיו אני רוצה להראות לכם קטע של הבמאי קוונטין טרנטינו. מה קרה לאדם הזה בילדות? מה אמריקה עשתה לו? תראו איזה סרטים אכזריים הוא מביים.
אולי הוא פסיכופת? התשובה היא שלא. אלא הוא פשוט מראה את תרבות המוות של המערב, שהוא גדל בה. וכעת הוא מראה לדור ההמשך של הצרכנים שמוכנים לספוג וליהנות מהדברים המעוותים האלה של תפיסת העולם שלהם. תרבות המוות הזאת היא חלק מאמונה של האליטה ששולחת אותם להרוג אנשים חפים מפשע, אותו לוציפריאניות.
אנחנו רואים שהשליטים היום מקדמים את הרעיון הדואליזם, בו הטוב נלחם ברע. תמיד אומרים, האל בצד שלנו, ואז כולם בוחרים את הברנד שלהם, במקרה הזה או המפלגה, או התנועה, או ליכוד, או כחול לבן, או שאתם איתנו או שאתם נגדנו. זה מה שגורם ל-99% מהאוכלוסייה להיות בטוחים. שאחוז אחד אמור לשלוט בעולם בכל זאת. עכשיו הם יכולים לחזור, להירגע, לשחק במשחקי המחשב, לראות תוכניות ריאליטי, הופעות מוזיקליות, או שופינג. אחוז אחד תמיד שלה ב-99%. אותו דבר עם הוותיקן, שאמר, מי ששולט במידע גם מכוון מה נכון בה. מה לא האליטה היא בעצם איזו שמכוונת מה אדם צריך לדעת בעבר שלו. מי ששולט בעבר, שולט בעתיד. מי ששולט בהווה, שולט בעבר. אמר זאת ג'ורג' אורוול. בזמן שהיו מתקפות על מדינות אחרות שהרסו את המדינה, והכאירו את הדור העתיד, שכלל נשק גרעיני, ביולוגי, כימי, האימפריאליסטים צריכים לשחזר את ההיסטוריה שוב ושוב עד שהיא לא תיחשב כאמיתית. אתם צריכים להתגאות באמריקאים הצעירים אשר שירתו את המדינה בגאווה ובכבוד. המטרה שלי היא לחזור על רעיון אחד מספר פעמים עד שזה יהפוך להיות מקדם של הפרופגנדה. אמר זאת ג'ורג' דאבליו בוש. מיסטר ולאד, כל שנה האמריקאים חוגגים את התפתחות מדינתם תחת השם יום הקולומבוס. לפני כ-500 שנה כריסטופר קולומבוס שט בשביל הוותיקן כדי להביא אוצרות חדשים, והוא הגיע לאי היספניולה בגוויטי בשנת 1452. בו לפגישתו הגיעו 3 מיליון אינדיאנים, אנשים טובי לב ושוחרי שלום, והוא לעומתו התחיל להשתלט על האינדיאנים, להעביד אותם, עד שבשנת 1555 כבר אף אחד לא נשאר מהם בחיים. כריסטופר קולומבוס הוא לא רק הגיע לאמריקה, אלא גם הראה לנו מה אפשר לעשות על ידי השקעה ואמונה במרכאות. איזה השקעה ואמונה? שוב, אמריקאים תחת השקפה שהבורא עולם רוצה זאת, שאדם הלבן יקבו את השטחים של האינדיאנים. כל זה פרופוגנדה, ו-99% מהאינדיאנים אשר היו מחוברים לטבע, נהרגו. העובדה הזו נחגגת עכשיו כיום כיום ההודיה. אף אחד לא מדבר על כיבוש האדמות, הרג. אלא מה מראים בסרטים? את האינדיאנים כעם פראי אשר הפריע לאדם הלבן התרבותי להתגורר על האדמה החדשה. הם יותר מדי עסוקים בחגיגות והמאכלים, והם לא יודעים שאת היום הזה חלק מהאינדיאנים ששרדו חוגגים אותו כיום טראור, לכך שהעם נהרג ונקבש. כיום אמריקה כל כך רודפת אחר גדילת הרווחים אשר הביאה לאסון עולמי, דרדור עולמי, אך אמריקה היא לא המדינה היחידה שעושה פשעים נגד האנושות. האם פריאו סיוניסטים נמצאים גם באנגליה, אשר כבשה את אודו, ועשתה מלחמת אופיום עם סין. הבנק העולמי הפדרלי משך בחוטים שלהם, וגם בכל המדינות החלשות מאז מלחמת העולם השנייה. הם עשו פשעים חמורים כלפי האנושות, ומטרתם לכבוש, למחוק. דרך שקר, כמו למשל מה שעשו את יום האוסטרליה, חוגגים את שנת 1888, כאשר האוסטרלים, שבעצם היו רק מאגרים, אסירים ופושעים, שהגרו אותם מאנגליה, כמה שיותר רחוק, לאוסטרליה, אותם אנשים קראו לאוסטרליה מדינת המזל. אך זה לא היה כלל טוב לילידים שגרו שם, אלפי שנים. בשבילם, כשבטים עתיקים, מדינת המזל זה רק מילה של פרופוגנדה, כדי לחסות את הערג עם שעשו שם. האוסטרלים הלבנים לא אהבו את המילה הזו של ערגם. הם אמרו, זה ניקיון, מחיקה, בילול. בעצם זה היה ערג רעל, ירי, הרעבה. הם יגידו כל דבר, חוץ מאת האמת. אם תראו את הסרט בשם אוסטרליה, תבינו שהשקיעו שם מיליון דולרים כדי לקדם פרופוגנדה, בשביל העם האוסטרלי כדי לקדם את המושג מדינת המזל. שם אפילו השתמשו בילד של הילידים שעדיין נשארו, כדי להוריד את הפוקוס לגבי הערג העם שעדיין נמשך שם. האוסטרליה הפכה בשביל הבריטים ואמריקאים למזבלה של חומרים רדיואקטיביים וגרעינים. מסבלד, יש מדינה אחרת שלא מוכנה לקבל את העבר הפסיכופתי שלה, וזאת יפן. עקב כך שהאימפריה הזו לא הצליחה, היא מנסה לחסות אחר הזממות שלה כאשר העולם מנסה להציל את היונקים אשר נעלמים. היפנים עושים צייד אחריהם, צייד לביתנים, או הם הורגים אותם, אפילו מקבלים ענה מכך, או מפתים דלפינים להגיע לחוף ולהרוג אותם בשיסוע גרונם. כעת תבין איך הפרופוגנדה הפכה להיות לנשק כל כך אפקטיבי בשביל העולם המערבי. איך נולדה הפרופוגנדה? היא התחילה מבריטניה כאשר עשו את הלשכה הסודית בשנת 1914 כדי להטות אחר דעת הציבור האמריקאי, שלא לקבל את בני הברית. את הלשכה ניהל ג'ורג' גרין אשר כתב עליו במילים הבאות, מדובר כאן על פרויקט המחירה הספוקלטיבי הגדול בעולם. המטרה שלו הייתה לעודד את האמריקאים להשתתף במלחמת העולם, אשר הייתה בכלל 6,000 קילומטר מארצם, אף אחד לא איים על אמריקה. הוליווד עזר בזה כאשר הראה סרטים כגון גור מבפנים, קייזר, ציפורני הגוונים, כוונה שהאיום הנאצי מתקרב לאדמות אמריקה, מה שלא היה נכון. הפרסום היה כל כך טוב שאמריקאים למדו לשנוא את הגרמנים, וכבר לאחר 6 חודשים, וולדו וילסון הודיע על מלחמה לגרמנים. אחר מכן נעשתה ועדה דעת הציבור בממשלה, אשר היה כל כך מוצלחת שקיימת עד היום כסוכנות, בתוך ממשלת של ארצות הברית. כאשר הבריטים הפסיקו את הפרופוגנדה בשעת שלום, אמריקאים המשיכו אותה להשתמש בה תחת פסיכולוג אנדרו דיאנזה. והוא אמר שדעת הציבור צריכה להיות מורכבת מלמעלה, על ידי כמה אנשים שהם אדוני המדינה, אותו אחוז אחד ששולט בהמון, והניסוי הראשון שלו היה וזה לשכנע נשים אמריקאיות, שהעישון זה דבר נכון לאישה, שדן לה חופש, למרות שעישון נתן אסוציאציה של פריצות, זה הפך להיות למודל התנהגות, בזמן שפמיניסטיות תחת פיקודו, ישנו בציבור ביריד הפסחה הניציונלי באמריקה, מה שאתם רואים פה. כל אחד הרזיק הסיגריה, הדליק אותה, ואמרה שזה לפיד החופש. גם העולם העסקי פנה לדיעה נזק כדי שיצור בשבילם עולם של סיפור על הקפיטליזם. אזרחי אמריקה קיבלו את הדעה שאמריקה זה מדינת העסקים. פשיזם, נכון לקרוא לו קרפרטיזם, כי זה שילוב של תגידים וממשלה יחד. אמר זאת בינטו מוסליני. כאן גם יוזל גבלס הודע על השיטה של הפרופוגנדה שהתפתחה באנגליה, באמריקה, והשתמש בה כדי לקדם את המפלגה הנאצית ואת מלחמת העולם השנייה. המסמכים ההיסטוריים מעידים על כך שיוזל גבלס הוא זה שנתן פקודה לשרוף את הוייסטאג, ואז האשים את הקומוניזם. היה לזה גם תופעות לבואי של הפחדת הציבור, אשר היו מוכנים לוותר על הזכויות שלהם כדי להפוך את גרמניה למדינה פשיסטית ולהתחיל את מלחמת העולם השנייה. 35 מיליון אנשים הוקרבו בזמן מלחמת העולם השנייה תחת אש הפטריוטיות שהפרופגנדה הבעירה. תשימו לב. טוב, על האדם הזה. הוא עזר לאימפרטור של יפן ואנסיו גם לעשות פשעים כלפי אזרחים הסינים רבים. הם היו דוקרים שבויים בחוסר שהיו חסרי אונים. הציבור והקונגרס התנגדו למלחמת העולם השנייה. לכן נשיא רוזוולט היה צריך לעשות משהו שיגרום להיטלר להודיע על מלחמה על ארצות הברית. להפחיד את האנשים בתקדי כך שירצו להיכנס למלחמה. והוא עשה זאת, כאשר לא הודיע למפקדים שהתקפה של היפנים תהיה על אור פרוור, האזהרות הגיעו מבריטניה ומאוסטרליה, ואפילו מברית המועצות, אפילו הקרויאנים היו הראשונים שהזהירו את אמריקה כי הם ידעו מה מסוגלים היפנים. זה המקום, פיצצו אותו. לא היה מספיק לרוזוולט להשתמש בפרופגנדה כדי לקדם את העם למלחמה. בואו נבדוק איך אמריקה שילמה לעם שלהם על הניצחון בפני הנאצים. פרויקט מעדק נייר הוא כאשר CIA הבריח מדענים נאצים לארצות הברית, בתוכם היה יוזל מנגל ופון בראון, שינו את השמות שלהם ונתנו להם תעודת אזרחות אמריקאית, ממשלת ארצות הברית נמנע אותם כדי שיפתחו תוכנית או תוכניות רבות לשליטת תודעה בשביל ה-CIA, וכן ניסויים ביוכימיים לחברות התרופות. מיסטר ולאד, לא רק חברות כגון דופון, ג'נרל אלקטריק ופורט שיתפו פעולה בפרויקט מדעי נייר, אלא אמריקאים כמו פרסקוט בוש האבא של ג'ורג' בוש האב והסבא של ג'ורג' דבנו בוש הבן, במסמכים בארכיון של הקונגרס האמריקאי, מראים שהוא בגד במולדת שלו בין 1924 ל-1951, כאשר השתמש בעובדות השעבות של היהודים עם שיתוף פעולה עם הנאצים, ולאחר מכן הגר את הנאצים והנכסים שלהם לאמריקה. לא משנה אם הוא היה בוגד בשיתוף לנאצים, הוא הפך להיות לסנאטור, ומשפחתו קיבלה כוח רב באמריקה. זה לא המשפחה היחידה שצליחה על רודנות כלפי האנושות. המסמכים מראים גם על משפחת רוקפלר. שכיום רוצים גם לעשות את צמצום ודילול האוכלוסייה. הוא גם בגד בארצות הברית. זה פשע הכי גרוע. רוקפלר התחבר לפרסקוט בוש ומשפחת המלוכה הבריטית, קידמו את מדעי האבגניקה, שזה המדע לתואר הגזע שהיטלר השתמש בו. דוגמאות נוראיות. כל משפחת רוקפלר האום מקיימים את סדר עולמי החדש. תתארו לעצמכם איזו התוכניות מרושעות מתכננים המפלצות הללו. כדי להבין באיזה דרך הצליח רוקפלר להתחמק מעונש על הבגידה בו, נחזור למלחמת העולם הראשונה. בו גרמניה ניצחה בלי ירי אחד באדמות גרמניה. דוד בן גוריון, שהיה ראש כת הציונים במשפחת רוטשילד, פנו לאמריקאים להיכנס למלחמה בחליט לכך שהם רצו את ארץ ישראל. הבריטים היו מוכנים לכבוש את הארץ תחת החיים של האמריקאים והכסף שלהם, אשר אף פעם לא הוחזר. נכתב בהצעת בלפור, אשר הבטיח לברון רוטשילד את ארץ ישראל כבית ליהודים. זה היה מאורה שהיה לו ריח לא כל כך טוב, כי באותה זמן היהודים חיו בשלום בכל שטחי המדינות. רק בים התיכון, ולא היה להם ממש רצון להגיע לשם עד שלא תבוא הגאולה עם משיח בן דוד. באותה עת כבשו את הארץ הציונים עם הבריטים. בשיתוף פעולה הצליח גם לגבי הגרמניה שניצחה את המלחמה בהסכם ורסל. ואיפה? בחוזת רוטשילד. ואז נעשה על ארץ ישראל המנדט הבריטי. הציונים מהר מאוד השתמשו בהזדמנות כדי לכבוש את הארץ. ב-1948, 13 במאי, שרוטשילדים גרמו למספר מדינות לבחור במדינת ישראל כמדינה עצמאית, הציונים קיבלו עצמאות מהמנדט הבריטי. לאחר שנה הציונים כבשו כבר 78% מהארץ, למרות שתחילה היו בשליטתם רק 6%. ראש הממשלה הראשון ומנהיג הציונים היה דוד בן גוריון, אשר מינה רייטר מארגון הציוני של משפחת רוטשילד להתחיל בתוכנית הפרופוגנדה של הציונות אשר ממשיכה עד היום, כמו קרן דה רוטשילד, בתור דוגמה. רק כאשר ישראל קיבלה איזשהו אישור מהאום, הם מכרו את הסיפור לעולם שהיהודים חוזרים לישראל. בן גוריון התחיל תוכנית לניקיון הגזע, כלפי התימנים, כלפי המרוקאים, אחר כך כלפי הרוסים, הפלשמורים, העדה האתיופית ועוד. וכמובן זה בהמשך. הוא אמר, אנחנו לקחנו אותם למדינת ישראל, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם לא יחזרו, אנחנו צריכים להשתמש בטרור, מלחמה, קונספילציות, ועוד, הוא אמר, אנחנו צריכים לשחרר את הערבים מהגליל, יהודה ושומרון, עוד בשנת 1948. במשך 72 שנה, מדינת ישראל, והדגיש, לא עם ישראל, ולא ארץ ישראל, אלא ממשלה עם קט הציונים, הערב רב, שמקדמים פוליטיקה של ניקיון אתי, של מלחמות, בלתי פוסקות, כיבוש אדמות, לא לפי צו אלוקי, פגיעה ביהודים, כמו שאמרנו, מעם התימנים, מרוקאי, אתיופי, הרוסי ועוד, רבים אחרים, כולל סכסוך מכוון עם הפלסטינים, ובכל בזכות משלמי המיסים, אמריקאים, אשר נותנים כל שנה 3 מיליארד דולר, שמגיע לצבא, ולכל אחד מובן שמשתמשים בכסף הזה, ככה גם בנו את החומה שמקיפה בעזה, גבולות פלסטין מדינת ישראל. מדינת ישראל פגעו בעם היהודי במיוחד, בחלק החרדי. הם יוצרים שנאה בין ערבים לישראלים, מה שלא קיים במקומות אחרים בעולם, ובדלי מעמדות. מדינת ישראל הפכה להיות להמשך של התנועה הנאצית, כאשר הם לקוחים את הרכוש של אנשים, שמים את האנשים במחנות ריכוז, תחילה את הפלסטינים, וכעת הם רוצים לעשות זאת לכל העם היהודי. העיתונאי רוברט פיסק כתב בספר שלו, הרבה יותר מדויק לומר לגבי הכיבוש האדמות, כלא כדין של מדינת ישראל, כשבתאית הציונית במזרח הירדן, ועזה, זה קולוניזציה. ולא מדובר פה לא על שמאלנים ולא יוונים ולא מרכז, מדובר פה על מידע. למה אם כך נותנים למדינת ישראל לפגוע בחרדים, בערבים, לעשות ניקיון אתי של גזעים, למה עדיין אמריקה מקדמת את הפוליטיקה של מדינת ישראל הציונית? אנשים באמריקה מפחדים להגיד את דעתם על הציונים בישראל, כי הלובי הציוני באמריקה מאוד משפיע. כאן נגיע למושג צנזורה. הדבר החשוב ביותר שמדינת ישראל עשתה זה הפרופוגנדה שהמדינה היא קורבן של טרוריסטים, ואת זה הם עושים על ידי תקשורת המיינסטרים, יהודה פאוור אמר, אם נזכור את השואה מדינת ישראל של קאט הציונים, משתמשים במורה כל כך הרבה פעמים, ואז משתמשים בדרכים אמורליות לקדם רעיונות של שליטה ומלחמה כיום, על ידי זה שמזכירים כל פעם את השואה. לא יעבור חודש בלי סרט חדש, או דרמה חדשה, או ספרות שדבר על השואה. והזרם הזה רק ממשיך וגודל. אם יעשו בדקה יבינו שמדינת ישראל של קאט הציונים היא לא קורבן אלא מדינה. מדינת ישראל היא הרביעית בעולם עם נשק גרעיני. חמישית בעולם בייצור של נשק ביולוגי, כימי, היא בהחלט לא מדינה חלשה. לעומת אמריקה, הם לא חתמו על פרסום ידיעה או על ביקורת בינלאומית. לכן, מדינת ישראל שולטת בעזה ושומרת את זה בסוד. כמו שאתם רואים, השואה, זה אותו דבר הם עושים לעזה, ועכשיו הם עושים את זה לכלל האזרחים, בתקופת קורונה. אותם שיטות שעברו כל פעם לטרנספורמציה אחרת. מיסטר בלאד, מה שאני אגיד לא קשור לשום צד פוליטי, אלא רק היסטוריה פוליטית. המשפט, כל מה שזז בטריטוריה של עזה, אפילו מדובר על ילד בן 3, צריך לחסל. זה נאמר על ידי קצין משטרה, אחרי שירה בילדה בת 13, אמל חלחם, 17 פעמים לאחר הסכמה של חיילי המקום. הוא ירה מחסנית שלמה לראשה. עם היהודי לא ידע על כך, כמדינת ישראל של קאד הציונים שומעת את זה בסוד. מדינת ישראל קוראת לעצמה דמוקרטיה, אך משתמשת בפרופוגנדה שנקראת צנזורה. במילים מסוימות לא מורשות להקיצם בציבור. אסור לומר לעיתונאים את המילה פלסטינה, כי זה אזור של טרוריסטים. זה לא ערב, אלא הרגעה. זה הכל תוכנית, בו מנסים לגרום לקורבנות לאבד את האנושות שלהם. השיטות שהנאצים השתמשו כלפי היהודים, צוענים ואוטיסטים. מיסטר בלאד ממשיך. אם תשאלו לגבי דיפלומטיה בינלאומית, המילים הפרופוגנדה הללו צריכים כאשר האימפרו-סיוניסטים מחליטים לחלק או לתת משהו שלא שייך להם, למשל שטחי פלסטינה או שטחים של קוריאנים, כי הם נמצאים בצורה בינלאומית. הם לא רק קשורים לממשלת ישראל, אלא זו האליטה העולמית. עכשיו, אשאל אתכם, מה באמת רוב האנשים יודעים על מה שקורה בעולמנו? התשובה מסתכמת שהם לא יודעים, או לא רוצים לדעת, כי לאליטה יש שליטה מוחלטת לגבי מה שהם רואים ומה שהם חושבים. הטלוויזיה היא יותר מפתה מאופיום, יותר מוצלחת לשינוי התנהגותי מאלכוהול. הטלוויזיה זה הנשק הכי אפקטיבי למלחמה על המוח. אנשים משתמשים בטלוויזיה כשמרטפית בשביל הילדים שלהם, ומתעוררים עם הטלוויזיה, יושנים איתה, אפילו כשהם אוכלים או צופים בטלוויזיה. הטלוויזיה לא הורגת, אלא הופכת אנשים לאדישים, לזומבים ומושפעים. ממד שלהם נהיה ריקני, כי הטלוויזיה מכניסה אותה למצב של טרנס. הוא פשוט יושב ומקבל מידע פסיבי, כוח שאפשר לעצב את המוח שלו כמו פלסטלינה. בשנות ה-50 היה שיא השמחה בארצות הברית, כמה שנים לפני הטלוויזיה התחילה להיות מופצת ברחבי הבתים. התחילו לתכנת את האנשים שהם לא יכולים להיות מושרים עד שלא יקנו מוצר מסוים, לא יראו כמו הצעירים הללו, או לא ישתו משקה מוגז, או לא יהיו מושרים אם לא יהיה להם את הרכב הזה. כל הפרופוגנדה הללו הם פרסום. פרסום הוא פרופוגנדה וגם מפיץ של הפרופוגנדה. היא יוצאון רצונות מזויפים, כי רוב המוצרים אנשים לא צריכים כלל. ייצור של הפרופגנדה מתבטא בחוסר סיפוק שאדם צריך להרגיש לגבי חייו. להכריח את אנשים שבלי מוצר מסוים הם לא יהיו שלמים. אתם צריכים להגן על האור שלכם, לשקם אותו. לכן קחו ג'ל של דוקטור נונה או מורי כיף. אולי יהיה לכם הרגשה רענה בפה אם תיקחו קולגייט. מה לגבי הקפה הטורקי שרק איתו תוכלו למצוא חברים אמיתיים? מה לגבי הרכב שרק איתו תוכלו להגיע להרפתקה כמו השחקנים בתמונה? פרסום את זה מלכודת בשביל סוג מסוים של לקוחות. באותן שיטות משתמשים גם כדי לקדם מוצרים שקורפורציות מייצרות, גם כשמדובר על נשק. גם זה נקרא פרופוגנדה קורפרטיבית. למשל, החברה ג'נרל אלקטריק מתגאה בטכנולוגיה שלה לבניית טילים. האמת היא שקורפורציות קיימות רק כדי לעשות כסף. בשביל הקפיטליסטים החזירים אף פעם לא מספיק בשבילהם, לכן הם מקדמים את הגלובליזציה של הסדר העולמי החדש, וזה כדי לקדם את הברנדינג שלהם גם בעולם העולם השלישי. אותם סמלים שיש לתגידים הם כמו דגלים, מיסטר ולאד. המטרה שלהם זה רווח מקסימלי, מה שמפריע להם זה האנשים. הם צריך להפוך את האנשים לצרכנים חסרי מחשבה, גם אם זה יערוץ אותם ואת העולם, בשביל מה תחשבו? תסתכלו על הפרסומת הבאה ותבינו, שמי שיש לו את הבגדים הללו, הוא זה שמייצג את הסטטוס הגבוה. כמו פה. אותו רצון להיות טוב יותר מהשכנים, מהחברים, מנפחים באופן קיצוני ומקדמים את רצון הגאווה. הפרסומות לא קיימים רק בשביל מבוגרים, אלא הפרופגנדיסטים, נותנים 12 מיליארד דולר רק כדי להרגיל את הילדים להתנהגות צרכנית מגיל קטן. הם מכניסים את הברנד שלהם לראש שלהם. כחודש, מחודש ה-18, התינוקות יכולים להבדיל בין הברנדים שונים, וגם בגיל שנתיים יכולים לומר את השם של הברנד. לקראת גיל 7, ילד סטנדרטי ראה 20,000 פרסומות שונות. ויש את הקבוצה שלה, יש את הלחץ הכי גבוה, את הפרסום הכי חזק מכולם, וזה נערות בגיל ההתבגרות. הפרופגנדיסטים קוראים לכך שוק התאומים. בעצם זה פדופיליה קורפרטיבית. והמטרה היא לגרום לנערות להרגיש לא מסופקות מעצמם ולתת תיאור של דימויים שלא ניתן להגיע אליהם. אותם דימויים מכניסים לראש של הצרכנים עד שהם מרגישים לא שלמים. כמעט בשום דבר, כל עוד הם לא יקנו את המוצר שלהם ובאופן קבוע. יחזיקו את הברנד שלהם בחייהם. פשוט תקנו את המוצר ותהיו מוצלחים, פופולריים, כמו אנשים לנו בעיתון הרכילות שקוראים להם מפורסמים. זה קולט של מפורסמים. זה טבעי שכאשר אדם נהיה מפורסם בזכות המיומנות ברמה גבוהה שלו, בתחום כלשהו, אבל כיום אדם נהיה מפורסם כי הוא פשוט מופיע על מסך הטלוויזיה. בכל מסך, אפילו בטעות, האמונה לאדם, והאמונה באדם הזה עולה, פלאות. כאשר אדם נהיה מפורסם מאוד, הוא נהיה ברנד. הוא נמכר כמו כל מוצר, למשל, קים קרדשיאן, שהיא התפרסמה מכך שהיא מדגמנת ועושה שופינג. היא לובשת רבות בגדים של פרווה, כי זה מעיד על מעמד גבוה בעולם המערבי. היא מאמינה שהיא מעל אחרים. יש עוד מפורסמת כמו מדונה. היא אימצה ילדים מהעולם השלישי, נסעה במיוחד לאפריקה בשביל זה. היא יכלה לאמץ גם ילדים אפריקנים יתומים בארצות הברית. אך אם היא הייתה עושה זאת, היא לא הייתה מקבלת פרסום כזה. בתשומת לב שהיא כל כך רוצה. מה לגבי מר טייגר ווץ, אחד השחקני הבייסבול הידועים בעולם, שעשה מיליונים, ראה את עצמו כאדם מוסרי בעל המשפחה, כך הוא מפרסם את עצמו, אך בפועל היינו קשרים בו זמנית, עם תריסר מלצרניות, שחקניות של סרטים למבוגרים, ודוגמניות. הם חלק מהם. ניקח גם את ברד פיט ואנג'לינה ג'ולין, גם הם מאמצים ילדים מהעולם השלישי, גם הם כמו מפורסמים אחרים מתלוננים על יחס של העיתונות, שכל הזמן רודפת אחריהם, למרות שהם רוצים את זה. יש להם צוות שלם של פרופגנדיסטים, אשר מודעים להם, מתי הם ילכו לאמת, לאמץ עוד ילד, ללבוש בגד לפיצה באופנה האחרון, או לשתות קפה. האמת היא שהמפורסמים הללו הם תחמנים ארמוניים, למשל הסיגריות שמייצרים תחת 2,000 חומרים מסוכנים, המפורסמים לא פעם מציגים את עצמם כמעשנים, בגיליון אופנה, בסרטים או בריאליטי. חברות משלמות למפורסמים סכומי עתק רק בשביל שיעשנו, כי החברות הטבק יודעות שבני נוער ירצו להיות כמו המפורסמים. לפעמים פרסום גורם לגורל מר, ניקח דוגמה את מייקל ג'קסון. מה אמריקה עשתה עם האדם הזה? אבותיו נלקחו בכוח מאפריקה לארצות הברית כעבדים. אבא שלו יצר קשר עם חברות הקלטות כדי לנצל את הכישרון של הילד שלו לרווח אישי, והכל תחת הרעיון הקפיטליסטי. תשע מתוך 10 נשים בעולם המערבי לא אוהבות איך הן נראות. זה גורם להם לקנות כמות גדולה מאוד של מוצרי טיפוח וקוסמטיקה, בנוסף ניתוחים פלסטיים. למרות שהן אף פעם לא היו מפורסמות אחרי זה, ולא ייראו כמו הדוגמניות במגזינים, זוהי צרכנות. יש כוכבות שאין להן כלל כישרון כמו קייטי פרייס, היא מפרסמת בגדי ברנד ג'ורדון, הלבשה תחתונה, היא לא עושה שום דבר חוץ מזה, והיא מקבלת פרסום מיוחד. יש את פריס אילטון, שמגיעה ממשפחה עשירה שבעולתה מרשת מלונות, היא מקדמת את אורך החיים היוקרתי שלה, לוקחת 150 אלף דולר רק על כך שהיא מופיעה באיזשהו אירוע. היה לה גם תוכנית טלוויזיה שהיא נקראת החבר הכי טוב שלי, שבו אנשים מתחרים זה בזה כדי להיות החברים הכי טובים שלה. היא בעצם הוכחה לכך שכל דבר יכול להיות במערב ולהפוך להיות למוצר, מטרה לנצל את החברה. היה עוד תוכנית מפורסמת שאתה במערב בשם ריאליטי טיווי, בו אנשים נרקיסיסטים מדברים רק על עצמם ועל הקניות שלהם. בדרך כלל אנשים מהשכבה העליונה שכל הזמן מצלמים אותם. מיסטר ולאד, בתחום הריאליטי יש תחרות גבוהה. יש את התוכנית סואן, בו נשים שנחשבות לפי החברה פחות יפות, תוכנית ריאליטי, נכנסים לתחרות של ניתוחים פלסטיים כדי לבדוק את מי אפשר להפוך ליפיפייה, שהם יוצרים ציון מזויף מה זה יופי. אני אוסיף עוד למה שמיסטר ולאד אמר, שיש תוכנית בשם הגיל ה-16 המתוק שלי, ומבזבזים עשרות אלפי דולרים מהכייף כך שהם הגיעו לגיל 16. יחסים אליהם כמפורסמים, למרות שהם לא השיגו שום דבר מחיהם, נמצאים בניתוק מהמציאות. אך כל זה שום דבר לעומת תוכנית הרווק, בו אדם עשיר ורווק רוצה לבחור לעצמו אישה מתוך 16 אנשים פוטנציאליות שמתחרות לליבו. אותה כנות שהוא מדבר אליהם אנשים מעלה אימים, בדיוק כמו שאין אומרות לו כמה הם אוהבות אותו. לא אותו, אלא את מה שהוא מייצג בעצם. אחרי שהוא ניסה את כל המשתתפות, נגע בהם ועשה את מה שצריך, הוא אמר לבחור מאותם נשים שניצא לצורכו, מאותה אחת שיהיה הקשר הטוב ביותר. בעצם הופכים את הדבר הכי אינטימי ורגשי למוצר ריאליטי, ומוכרים אותו בכל העולם. כל זה כדי להזיז את תשומת הלב של האנשים דרך הטלוויזיה, כי הוא כלי מצוין בשביל הפרופגנדיסטים, כדי שאנשים לא יחשבו לגמרי מה שקורה בעולמנו. כעת יש להם עוד כלי, אינדוסטריה של משחקי המחשב, והסמארטפון, היא עושה יותר כסף מאשר אינדוסטריה של סרטים ומדיה. תשימו לב. היא מפיצה יותר מכולם ערס תרבותי, רצח, אונס. ניקח לדוגמה את משחק GTA 5, שם אפשר להרוג כל מה שזז, לעשות ערס ואפילו לשכב עם פרוצות. אנשים כל כך אוהבים את המשחק הזה, שבוע ראשון נמכרו יותר ממיליון דיסקים ממשחקי המחשב כשנמכר GTA 5, פשוט קוראים לאיבוד חושים כלפי אלימות ומוות. לאחר מכן משקיעים מיליארדים כדי להביא בחורים צעירים ממעמד הנמוך והבינוני כדי לשרת בצבא, להילחם בשביל התגידים. הם מחמשים אותם באותם שיטות של פרופגנדה, בדיוק כמו שעושים זאת במשחקי המחשב, שצעירים ירגישו שהם נכנסים לאקשן אמיתי. אז כאשר העולם המשחקי נכנס למציאות, הם אומרים בקשר, רוג'ר תתחיל לראות, בוא נראה בכולם. המשחק שאתם רואים הוא מדבר את משחקי ה-WWE. פה בעצם היאבקות, שזה בעצם אונס, שמקובל לידי האמריקאים שרוצים דם. הם יודעים את כל השמות של השחקנים, אך לא יודעים אפילו איפה נמצאת בריטניה על מפת העולם. 85% מהצעירים בארצות הברית לא יודעים למצוא איפה נמצאת ישראל, עיראק או אפגניסטן, 30% לא יודעים אפילו איפה נמצא אוקיינוס השקט, ו-11% מכל הצעירים בארצות הברית לא יודעים אפילו איפה נמצאת ארצות הברית. זה אידיאל בשביל הפרופגנדיסטים, שהם יענו ממראות המפורסמים, מהאקשן, מהעיוורון של התהילה והאשליה. המציאות של המפורסמים המדומים נהייתה מציאות אמיתית יותר מאשר לראות כמה משפחות עניות יש, או אנשים שאיבדו את בתיהם וצריכים עזרה. אך התקשורת לא רוצה שאנשים ידעו על האמת הזו. אי אפשר להשתמש בזה כדי לשעשע. ניקח את טיירה בנס. יש לה רשת בגדים מקום תוכנית טלוויזיה שהיא מזייפת את עצמה כאן, כאילו שהיא דואגת לאנשים שבאים ומספרים את הסיפור חייהם. אמרו למו, היא לא מבינה בזה שום דבר. כאן אתם רואים שהתחזתה לחסרת בית כדי לחוות מה חסרי בית מרגישים, אך זה אינו אפשרי כי יש לה הרבה מאוד בתים ונכסים והיא מאוד עשירה. אנשים לא מבקרים את הקרקס שהיא עושה, אלא הפוך, רוצים לשמוע ממנה עוד. ועוד מפורסמת שכמעט הכל מלא בברנד שלה, שנשים צריכות לצעוק מרוב התרגשות כאשר מזכירים את השם שלה. כאן תראו איך בתוכניות שלה היא מבקשת מתחרים לדמות לגוף עם דם. גופות. באותו זמן שחיילי ארצות הברית פגעו והרגו מיליונים או 1,800,000 אזרחים שוחרי שלום בעיראק. כמו רוב האמריקאים, היא לא רוצה לדעת על המספרים הללו. כל מה שחשוב לה זה סגנון החיים שלה. כל מיני יש יותר תוכניות מגזינים ווידאו של פרופגנדה שהיה בכל שחר ההיסטוריה, והם נשלטים על ידי 5 גרנד תגידים של מדיה. מה שאומר שיש יותר אפשרות לשטיפת שכל ויותר אפשרות למכור אוכל רעי, ליצור מציאות חסרת משמעות ומעוותת. מה שאתם רואים כאן זה לא סרט בלובסטר של הוליווד, אלא מה שקרה ב-11 בספטמבר, שבו קרסו בנייני התאומים על ידי טרור פנימי של המדינה עצמה, לסוכנות הביון. הממשלה השתמשה בתמונות מהאירוע הזה שוב ושוב כדי לומר שהייתה התקפה של טרוריסטים, כל זה היה שקר. כל ניתוח פיזי בסיסי, פיזיקאי, יראה שהכל היה מבוים. 80% מאמריקאים מאמינים שארץ מגדלי התאומים היה כדי ליצור מלחמה בים התיכון, באפשרות להוריד את הזכויות הדמוקרטיות שלהם. הסכנה האמיתית לאמריקאים זה לא טרוריזם. בין 2001 ל-2009 נהרגו עקב טרור 3,000 איש. אבל 197,000 איש נהרגו עקב רצח. 204,000 מנהיגה שיקורה, 360,000 התאבדויות, 456,000 אנשים מתו מעישון פסיבי, 874,000 מסכרת, 4.7 מיליון מסרטן חס ושלום, 6.3 מיליון ממחלות לב. ממשלת הזדון אומרת, אנחנו לא נרגע עד שהרע לא ייפסק. אך הם ממקדים את האנשים לטרור, כאשר מסתירים שתגידים מייצרים מזון מעודד גנטי הרסני ואישון, שמוצר היחיד שלא מראים ממה הוא עשוי. מלחמות נוצרות בשביל תגידים והשימוש באזרחים למלחמה הם כלי המשחק. לא ניתן לנצח בה, יש רווחים עד אין סוף. אני כבר לא אהיה כאשר מישהו חכם יגלה מה היה כאן במשרד הזה, כך אמר ג'ורג' דאבלו בוש. צריך, המהפכה קורית עכשיו. אנחנו, עם היהודי, לא ניתן לרודנות שלהם, כי אנחנו יודעים ממה הם פוחדים באמת. האחוז זה אחד, השולט, וזה דמוקרטיה אמיתית. הם פוחדים אנשים שיודעים על הפרופגנדה שלהם, שיתחו אותם, שאנשים ירצו יותר שליטה, יותר מאשר משחק התיאטרון, שנקרא בחירות, שירצו לבטל את החוקים שרצו כדי להגביל אותם, מה שעשו גם בקורונה. הם פוחדים שאנשים יתחילו לשאול שאלות, למה צריך להילחם בשביל ענייני של ברנד, של תגידים. הם פוחדים שיש שמות למי שעשה פשעים נגד האנושות, ולא יוכלו לנצח, להתחבא מאחורי הדגל. אנשים, שאנשים יעשו כלא אזרחי, לקלוא אותם, או יותר גרוע, יפילו אותם. אנשים יתחילו התחלה חדשה, בעולם שאין מניפולטורים ואקספלטטורים. אנו צריכים לקום להגן על המורשת האבות שלנו, להגן על עצמנו בפני הערב רע והמלאק. אנו צריכים להיות ערים למה שקורה בעולמנו. תודה רבה. נתראה בהמשך הסדרות ובסדרה הזאת.